חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. לאחרונה שוב התפרסמו נתונים של מדד מוזר מאוד, מדד האושר העולמי. ושוב דורגה ישראל, למרות המלחמה המתמשכת והקורבנות והחטופים, במקום החמישי בעולם, אחרי פינלנד, דנמרק, איסלנד ושוודיה. רוב הישראלים, בייחוד המומחים והפאנליסטים באולפנים, לא יודעים את זה, אבל אנחנו מאושרים. מילא מדד האושר, שזה מדד משונה ולך תוכיח. היום התפרסם מדד המדינות החזקות בעולם של המגזין פורבס. ישראל במקום העשירי. איך מודדים עוצמה? יש לפורבס חמישה קריטריונים. מנהיג, השפעה כלכלית בינלאומית, השפעה פוליטית בינלאומית, בעלי ברית חזקים וצבא חזק. לראשונה בתולדות המדד הזה ישראל בין עשרת החזקות בעולם. שוב, גם את זה לא יודעים אצלנו, בטח לא באולפנים שמשכנעים אותנו שמצבנו הבינלאומי מעולם לא היה גרוע יותר. הכלכלה מתמוטטת, דירוג האשראי, האג, בריחת המוחות, הירידה מהארץ, נורא כאן, כמעט השמידו אותנו. אז מסתבר שזה לא באמת המצב. כלומר, כל מי ששונא את ממשלת הימין ורוצה להוכיח ששום דבר לא מצליח כאן, עסוק 24/7 בהשחרת המצב. הכל רע. ומי שמעיז להגיד שהגירעון גדל והחוב הלאומי גדל כי יש מלחמה, וכשהיא תיגמר יש סגסוג וצמיחה, מיד טוענים שהוא לא מבין כלום בכלכלה ותכף הכל יקרוס. והמומחים נדהמים איך בכל זאת הברוסה עולה והשקל מתחזק, אבל הם מיד ממציאים תירוצים משונים איך זה בגלל כל מיני דברים, רק לא בגלל מה שהיהודים עושים בארץ ישראל. ומי שרע לו כאן ויודע שלעולם לא ישוב לשלטון, משתדל מאוד שגם לאחרים יהיה רע. בסדר, רק שיסגור את זה קודם עם העולם שחושב אחרת.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני יריב אופנהיימר ואני היום השוטר הרע. בעוד דקות מספר ינחת בישראל כנף ציון ועליו פמלייתו של ראש הממשלה. קיתונות של ביקורת מוצדקת נמתחו על הנסיעה בזבזנית, על פגישה של שעתיים שנמרחה על פני שבוע שלם, על העלויות הגבוהות ועל הניתוק בין תמונות החטופים המורבים למלון הפאר בוושינגטון. אבל חמורה לא פחות מכך היא החלטה המודעת של נתניהו להתעלם כליל מהתקשורת הישראלית ומהכתבים שהתלוו לנסיעה. לא שאלות בעלייה למטוס, לא תדרוכים כמקובל, לא סבב רעיונות, התעלמות מוחלטת. וזה לא שהיה חסר זמן בנסיעה המעובררת. להתראיין לפוקס ניוז או להעניק מופע יחיד בליווי ברדוגו לערוץ 14, תמיד יש מקום בלוז. ההתעלמות של נתניהו מהתקשורת היא איננה סוגיה ברנג'אית שצריכה להטריד רק את העיתונאים. זה עניין לאומי שצריך להכריס את כלל הציבור. העיתונאים הם הפה והאוזניים שלנו. הם הפה של משפחות החטופים, של משפחות החיילים המשרתים. הם הפה של אלו משמאל החרדים להמשך העסקה. הם הפה גם של אלו מימין הכועסים על עצירת המלחמה. מחובתם לשאול ולדרוש תשובות. עבור האם שבנה בצבא, עבור המשפחות המתגוררות בעוטף, עבור הורי החטופים שנותרו בשבי. כשנתניהו מתעלם מהתקשורת, הוא מתעלם מהם. אבל בעצם השוטר הרע שלי לא הולך לנתניהו, אלא אליכם, כלי התקשורת. אתם מאפשרים לנתניהו לא לספור אתכם. הוא לא משלם מחיר. אין מנוס. אם אין רעיונות ותדרוכים, אל תעלו על המטוס. הפסיקו לשדר את הקלטות והנאומים שהוא מוציא. הפסיקו להגיע להצהרות התעמולה שהוא מכנס. הפסיקו לצטט כל דבר שקר שהוא מפיץ. אם נתניהו רוצה לדבר לציבור, הוא יכול לעשות זאת במסגרת רעיון עיתונאי מלא ובעברית, כפי שעשה גלנט. הטכנולוגיה קיימת.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריאל דד ויריב אופנהיימר.
כן, אריה.
שבוע טוב, תשמע, אתה יודע מה יקרה אם התקשורת תאמץ את ההמלצה שלך, ואני לא נגד. אוקיי. שיחרימו אותו לגמרי.
אני לא בעד שיחרימו, שיפתחו לו את האולפן, ויזמינו אותו להתראיין.
והוא לא יבוא, כי הוא יבוא, לא, לא רוצה ברירה. להיות במקום שמשמיצים אותו, לא משנה מה הוא אומר, אז לכן הוא יחרים אותם. ואז הם יחרימו אותו בחזרה ולא ישדרו את הרעיונות איתו ואת ההודעות לתקשורת שלו ולא את הצילומים שלו, רק את הצילומים של שרה. אתה יודע מה יקרה באותו יום?
מה יקרה?
ערוץ 14 יהיה ערוץ הנצפה במדינה.
אז אני מזכיר לך שביום חמישי אי אפשר לקרוא לזה רעיון, המופע היחיד של...
אני לא רואה ערוץ 14.
לא, אבל מבחינת רייטינג, השיחה של נתניהו עם ברדוגו קיבלה 8%, הרעיון של גלנט 20%, כך שזה לא מדויק מה שאתה אומר, אני לא אומר להחרים אותו.
אבל ביום שהם לא ישדרו את הרעיונות איתו, יחפשו את הרעיונות בערוץ 14.
ההצעה שלי יותר בוגרת, אני לא אומר להחרים אותו, אני אומר, הוא עושה הצהרה, קחו את שני המשפטים החשובים ותשדרו רק אותם. למה אתם צריכים לשדר את כל החצי שעה? אין שום סיבה.
צודק.
כן,
גם על זה.
ויום יבוא אולי, דרך אגב, לפני הבחירות הוא יודע להופיע גם בערוץ הילדים לבוא להתראיין. אז כשהוא צריך את התקשורת הוא מגיע, גם אם אומרים עליו דברים רעים.
אני מזכיר לך, אריאל שרון שנה וחצי לא הופיע בתקשורת. למה? כי הוא לא ספר אותם. לא ספר אותם. אבל מכיוון שהוא יצא מרצועת עזה, כולם אכלו לו כפיים, למרות שהוא לא ספר אותם. ככה זה עובד בתקשורת, לא משנה מה אתה עושה, אתה הולך לפי מה שאתה חושב, לפי העמדה שלך, זה בסדר, רק אל תבוא בטענות. יאללה, חדשות.
עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
וגם עם אסף נבו וחירות עזני, האורחים והמפיקים ואחראי על השידור, שקד וולפין, שוב, ערב טוב, ערב טוב יריב.
שלום אריה, ערב טוב, שבוע טוב. נתחיל?
נתחיל. איתנו חגי אנגרסט, ערב טוב, בנך, מתן, חטוף בשבי החמאס בעזה, שלום לך.
שלום.
אתם מטבע הדברים ראיתם בוודאי את מראה החטופים שחזרו אתמול ואתם מודאגים מאוד. מה התביעה, מה הדרישה שלכם עכשיו?
פולי תורנו, קודם כל נרגשים, חיכינו לראות חיים שיוצאים מהגיהנום, ושראינו את התמונות הזדעזענו. אנחנו מכירים את החטופים האלה איתנו במשלחות, את המשפחות, את התמונות, ולא זיהינו אותם. חמאס אחראי לפשע נגד האנושות, נגד האזרחים הישראלים, אבל ראש הממשלה והממשלה אחראית לקצר את הגיהנום הזה, לסיים את השואה. התמונות האלה זה תמונות של סבתא שלי שהשתחררה ממחנה אושוויץ. ומי שיכול למנוע את זה, זה ראש הממשלה. והתפקיד שלו לקדם כבר את שלב ב' של העסקה, לשלוח את הצוות הבכיר של המסע ומתן, ולקצר זמנים.
אז חגי, רק שהמאזינים יבינו, הבן שלך מתן הוא חייל, נכון? הוא היה בטנק, הוא נחטף, הוא אמור להיות בשלב השני של העסקה, לא בשלב הזה, שהוא שלב הומניטרי נקרא, וקיבלתם ממנו גם עוד חיים, נכון?
נכון, רק להדגיש את זה, הבן שלי יותר הומניטרי, מכל הרשימה שהודגש שם, הוא נכתב פצוע קשה, לאחר לחימה, הגנה על נחל עוז, הוא השורד היחיד שבחיים מנחל עוז, אבל המדינה פשוט לא התעקשה עליו מספיק.
אז הוא נמצא בשלב השני, ואתם בעצם...
נמצא בשלב השני.
וכשאתה רואה את עכשיו את הדיבורים בימין, שבגלל התמונות האלה נתניהו אמר, לא נעבור על כך על סדר היום, ואתה רואה שקצת גוררים רגליים, ושלא בדיוק שולחים את המשלחת, מה, איך אתה מרגיש כשאתה אולי חלילה השלב השני של העסקה חומק?
אין כזה דבר, ראש הממשלה אחראי להביא לי את הילד הביתה, הילד שהגן עליו, להביא לי אותו הביתה, ואני סומך על הצוות האמריקאי, הוא התקוף דיבר איתנו לפני שבוע וחצי, גם בחדר משפחות, וגם נכנסו אליו הקריה, והוא אמר שהוא איש עסקים, ופרויקט חייו, זה להביא את כל החטופים, והוא מתחייב על זה, ואנחנו סומכים על הצוות האמריקאי.
יותר משתתפים
אין ספק שזה אחריותו של ראש הממשלה, וגם ראש הממשלה התחייב, והצוות האמריקאי, אבל הם לא מחויבים ללוח זמנים, כי משום מה הם סבורים שזה לא ילך במכה אחת עם החמאס. לחמאס יש אינטרס שלו למשוך את לוחות הזמנים ככל האפשר, ודיברו על זה כבר שנה וחצי, שחטופים הם תעודת ביטוח, או סוג של תעודת ביטוח שלו, והוא חושש ממה שיקרה כשישוב החטוף האחרון. אבל כיוון שזה כנראה ייקח יותר זמן ממה שהיינו רוצים, זה לא נכון שהממשלה תפעיל לחץ על החמאס כדי שבינתיים החטופים יקבלו אוכל? שנציגי צלב אדום יבקרו אותם, יוודאו שהם מקבלים אוכל? לא נכון ללכת למהלך כזה?
מה שנכון עכשיו זה לגשת לשלב השני, לכתוב אותו בזמן, לקצר זמנים, ולהעיף את כולם מהגיהנום. זה הדבר הנכון, היחיד שנכון. ובשביל זה, מתן אומר את זה בסרטון, שממנו פרסמנו את הקטע אודיו בלבד, הוא פונה אליו, הוא בחר בו, מתן, ואנחנו, הוא אומר לו, ביבי, אני רוצה לראות את המשפחה ואת החברים, זה יקרה רק אם אתה תרצה. ופה אני מדגיש, אם ראש הממשלה ירצה להוציא את מתן ושאר החטופים, הם יהיו פה בארץ.
חגי,
כל המשיכות זמן, וכן להתעסק עם אוכל.
חגי, אני כמובן שותף איתך לחלוטין, אבל כשאני קורא גם את הדברים של סמוטריץ', גם את הדברים כמובן של בן גביר שפרש מהממשלה על רקע עסקה, ואני גם של חברי כנסת מהליכוד, שאומרים שצריך להכניע את חמאס, וזה בעצם יותר חשוב מחיי החטופים בשלב השני, מה אתה אומר לאותם חברי כנסת שבאים ומתנגדים לשלב הזה?
אתה מבין מדבריהם שזה מה שהם אומרים, אבל הם לא אומרים את זה.
אני לא רוצה להתייחס לשרים עצמי דם האלה. הם לא יכולים להחליף איתי. הבן שלהם לא במנהרות. חלקם אפילו לא עשו אף פעם, לא שירתו בצבא. אנחנו כל המשפחה, הילדים שלי לוחמים כולם, משרתים בצבא, ואני אפילו לא מוכן לשמוע לשרים האלה. אני סומך על ראש הממשלה שהוא יביא לי את מתן הביתה.
היום שמענו שעזתים התקרבו 300 מטר מחיילי צהל. עכשיו אנחנו בדילמה. אם יפתחו עליהם באש ויהרגו כל מי שמתקרב לגדר, לפרימטר, חמאס עלול לעכב את העסקה. מה עושים?
שאלת אנשי ביטחון. יש צוות מסע ומתן, יש אנשי ביטחון.
לא, אני מדבר על היום. עזתים מתקרבים לגדר. מה עושים היום?
אני לא איש צבא, אני לא יודע להגיד לך. לא יודע להגיד לך.
אבל ברוך השם
יש לזה... תצרו קשר עם ניצן אלון, אני מאמין שיש לו יותר אלה, לא יגיד לך, מה לעשות, אין לי מושג.
חגי, אני רוצה לקחת לך בכל זאת לתמונות שראינו אתמול, שגם שחמאס משחרר, אני מודה שזה כמובן מחריד ומדאיג ומכעיס וכל מה שאתה רוצה, אבל אני שואל האם יש גם משהו מעודד בכך שחמאס מבין שחטופים חיים עבורו הם נכס, ויש לו אינטרס גדול מאוד לשמור עליהם בחיים, האם יש משהו שאולי קצת מרגיע בזה, בעסקאות האלה שאתה בכל זאת רואה את האנשים יוצאים בחיים? אותך כאבא לחייל שנמצא שם?
יש לי שאלה אליך, בוא נלך שאלה הפוכה. אתה עם הבן שלך היה במנהרה, זה היה מרגיע אותך לראות אנשים במצב הזה, והבן שלך הוא חייל שמענים אותו במנהרות?
אני הייתי יוצא מדעתי.
בבקשה, זאת התשובה.
יוצא מדעתי.
אין פה שום דבר מרגיע. אנחנו צריכים שראש הממשלה ייקח אחריות, להביא לנו את הילדים, נקודה. אין פה משהו מרגיע.
מה אתה מתכנן לעשות בשבועות הקרובים, בימים הקרובים שהם ימים קריטיים?
אנחנו ממשיכים לעשות הכל, אנחנו בכל מקום בעולם, במשלחות, כל מקום שאפשר להשפיע, אנחנו נפגשים גורמים אמריקאים, כל גורם אפשרי, כדי להפעיל לחץ, שראש הממשלה יקיים את המחויבות שלו, יש פה איזו מחויבות בין העם למדינאים, להביא את האזרחים האלה, שנחטפו תחת המחדל שהיה.
אתם נפגשים
עליו. אתם לא דורשים בארצות הברית, שארצות הברית תפעיל לחץ על חמאס, בכל המנופים שיש לה, אם יש לה, אלא שהם יפעילו את הלחץ על נתניהו.
נכון, חמאס הוא עקבי. חמאס הוא עקבי מבין הצדדים, יש לו את הסעיפים, הוא מהשמיני לחודש. עוד פעם, אנחנו לא היינו שם, גם אנחנו רצינו, לא רצינו לוותר לו עוד, ולא היינו מוכנים בהתחלה... עוד פעם, רצינו גם אנחנו להחזיר להם, לא יודע איך להגדיר את זה, על מה שהם ישלמו, על מה שהם עשו, אבל הגיע הזמן להחזיר את כל החטופים הביתה, ואחרי זה יש לנו את כל החיים, כל החיים, לסגור חשבון. העם היהודי, כפי שאתם יודעים היסטורית, סוגרים חשבון עם כל אחד. גם האנשים שהתעללו בסבתא שלי באושוויץ, מדינת ישראל ומערכת הביטחון סגרה איתם חשבון עם כולם.
תגיד חגי, אני רוצה...
עם אחד מתוך המיליונים שישמידו יהודים, עם אחד, כל השאר, האנגלים העמידו לדין, האמריקאים, הרוסים, ישראל העמידה לדין גרמני נאצי אחד.
אני אומר, בואו נחכה עם העמדה לדין, קודם כל נחזיר את החטופים. אני רוצה לשאול אותך, חגי, שאלה...
זה מה שהמערכת הצבאית אומרת.
אני רוצה לשאול אותך, האם כל
שחרור... קודם כל, להחזיר את כל החטופים.
אני רוצה לשאול אותך, האם כל שחרור של חטופים, כמובן מה שאתה יכול לספר לנו, האם הוא מייצר גם איזושהי ציפייה, תקווה, שאחד החטופים שחוזר, היה עם הבן שלך, אם אתה לא יכול לענות, אז אל תענה, אבל האם זה מייצר איזשהו תקווה לעוד חיים, לשמוע קצת יותר פרטים על מה שקורה? ונמצאים איתכם בקשר כל הזמן, מעדכנים, יודעים, אתה יודע, זאת אומרת...
לכל המשפחות, אני יכול להגיד לכם, כל עדכון שיש לגבי איזשהו חטוף, המשפחה שלו מקבלת עדכון.
ובלי להיכנס לפרטים, קיבלתם עדכון מאז ה...
אני לא יודע, לא יודע. נהיינו גם אנחנו פוליטיקאים, אני לא יודע לענות לך על זה.
אני רק יכול לקוות שכן, הלב שלי איתך, אתה יודע, ממש, אני עם צמרמורת, ואני אומר, אני הייתי משתגע, אבל הייתי לפחות מקווה שחטוף חי הוא נכס עבור חמאס, ולפחות זה תעודת ביטוח עבורו במציאות הבלתי אפשרית, בלתי נסבלת שחייבת להסתיים.
אנחנו מסתכלים קדימה, נושמים, מאושרים שחטופים משתחררים, מחכים לתורנו, בטוחים שזה יגיע, והשחרור של מתן זה הדבר היחיד שמחזיק אותנו שפויים ובחיים.
כל הכבוד לך.
רגע אינגרסט, תודה רבה. מתפללים לשחרור של מתן.
תודה לכם על התמיכה, ולכל העם היפה שלנו שיש.
תודה רבה.
תודה.
פרסומת אחת.
חדש ובלעדי במכבי, מעטפת שירותים ייחודית לגיל השלישי, מוקד טלפוני לבני 70 ומעלה, ניהול חשבון על ידי בן משפחה, ומגוון פעילויות והרצאות מהבית. חפשו מכבי הגיל השלישי. מכבי, בריאות זה הכל.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
שלום.
אנחנו מצפים לשובו של ראש הממשלה במטוסו. אתה מבין למה הוא נשאר שם כל כך הרבה ימים אחרי הפגישה עם טראמפ?
לא, אני רק יכול להניח כמוכם שהוא ניצל את הנסיעה הארוכה והמושקעת הזאת להמשך דאגה לאינטרס הישראלי, אם בפגישות עם אישים כאלה ואחרים, ואם במשימות כאלה ואחרות, אולי אפילו משימות שהשתיקה יפה להם, אולי משימות תאום כאלה ואחרות. אני מניח שראש הממשלה, שכפי שאתה יודע, אריה ישן שעות ספורות בלילה, ועובד מסביב לשעון, מנצל את ימיו, עיתותיו ושנותיו לטובת עם ישראל.
אתה יודע, חבר כנסת בוארון, אתה בליכוד, ואני מבין את הצורך להיבחר מחדש, אבל קצת עמוד שדרה. בוא, פגישה עם...
לא הבנתי.
אני אסביר.
מה אתה צריך להיבחר מחדש, ועמוד שדרה?
כן, כי לא רוצים להביע חלילה ביקורת, ואני אומר...
בלי קונפטי, בוא תשאל את השאלה.
אני שואל את השאלה, האם פגישה עם סטודנטים, ושיש שבת שלם שנמצאים במלון, אומרים הכתבים, ואין איזה לוז אלטרנטיבי שהיה, האם זה מצדיק הישארות, בטח בסיטואציה כל כך רגישה, של החזרת חטופים, כשאתה רואה את המצב שלהם, אתה יודע, אפילו מבחינת של מראית עין, כשראש ממשלה ישן בסוויטות הכי קרות בעולם, ושהחטופים יוצאים משם מורבים, האם לא היה נכון לקצר את הנסיעה, ולאחר הפגישה עם הנשיא טראמפ, לחזור לארץ?
אני חושב שדמגוגיה זולה מה שאתה עושה. אני חושב שראש הממשלה, אתה יודע, מן המפורסמות שאינן זכות ראייה, שהאיש משקיע את כל חייו, לפי דרכו, לטובת עם ישראל, לטובת מדינת ישראל, לטובת אזרחי מדינת ישראל, אז למה על הציבור שפה יש להיות האלה שואלים
אביחי, שנייה אחת
ראש הממשלה עושה בחוץ לארץ, הרחק מביתו, אתה יודע מה? אדם שיוצא מביתו וממשכנו לטובת עם ישראל, לטובת האינטרס הישראלי,
חבר הכנסת בוארון, אתה יודע, יש גם גבול, החטופים נמצאים הרחק מביתם, לא ראש הממשלה במלון פר בוושינגטון.
יריב. מה זה קשור אחד לשני? באמת, זה פחות מדמגוגיה אפילו.
אוקיי, בוא נמשיך.
בוא נמשיך, ואני מבקש ש...
אביחי... לא על קשקושים.
כן, היום התקרבו עזתים למרחק מאות מטרים לנחל עוז ולחיילי צהל. עכשיו הדילמה היא איך להגיב. אם אתה מגיב בעוצמה ומתחייב שהפרימטר יהיה שטח הריגה ויורה בכל מי שמתקרב לשם, אתה עלול לגרום לפיצוץ התהליך של השחרור, העסקה, דחיית המסע ומתן, אולי דחיית השחרור. איך נכון לנהוג במקרה כזה?
אין לדבר סוף, צריך לנהוג ביד הכי קשה, לא ירי הרחקה אלא ירי על מנת לפגוע, כיוון שאם לא תנקוט בזה עכשיו, תחילת נפילה נסיגה, והפרימטר הזה יתמלא באנשים, ואז באמת תיכנס לדילמה האם לפגוע בכל כך הרבה אנשים לא חמושים. אבל הראשון שנכנס, כשהוא נפגע, הבאים אחריו ידעו לא להיפגע. פעם אחת, פעם שנייה, באותה נשימה צריך לעשות הכל, 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 כדי למשוך כמה שיותר ישראלים פשוט מבור שוויים, למתוח את שלב א' של העסקה הזאת כמה שיותר, גם אם הוגדרו 24 חטופים, אנחנו בדינמיקה שאסור להפסיק אותה, וצריך להביא כמה שיותר חטופים, בדגש על החטופים החיים, למתוח, לנצל את הסיבות האלה, אמנם אנחנו משחררים יותר ויותר מבלים לרחוב ישראל, אם ביהודה ושומרון, אם ביפו, אם בירושלים, אבל אני חושב כבר נעשה, אתה יודע, אם ישחררו עוד...
אביחי, תנסה לשפר טיפה עמדה, אתה נשמע קטוע.
כן, סליחה. אז אני אומר, הנזק הזה כבר נעשה, ולכן כל שנותר לנו עכשיו הוא באמת למשוך עוד ישראלי ועוד ישראלי, כדי לראות כמה שיותר חטופים בבית.
רצית שנדבר על מהות, בעיניי זה הדבר המהותי ביותר. שלב א' ככל הנראה יבוצע, כי חתמו עליו והוא מתקדם. גם אם יש פה ושם הפרות, השאלה האמיתית, והרגע דיברנו פה עם אבא של חטוף בעזה, היא שלב ב', השלב שבו החיילים שלנו נמצאים. אנחנו מדברים על חיילים שנפלו בשבי החמאס, שחטופים על ידי חמאס. האם אתה יכול לנצל את הבמה כאן, לקרוא לראש הממשלה, להאיץ את המגעים וללכת לשלב ב', שכולל את מה שאנחנו יודעים שהוא כולל, כי הוא כתוב, כולל את סיום המלחמה?
אני לא מתייחס לשלב, אמרתי, לא לחינם אמרתי להמשיך את שלב א' כמה שיותר.
זה ברור.
כיוון, לא, אני רוצה לחדד את הנקודה.
להוסיף מעבר למה שנחתם.
בדיוק. שלב א' מונה 24 חטופים. להפסיק את המלחמה, אי אפשר להפסיק את המלחמה. ראינו את חמאס, תן לי שנייה להשלים, כי סוף סוף אנחנו מדברים על דברים מהותיים ורציניים. להפסיק את המלחמה, אי אפשר להפסיק את המלחמה, ואני שמח שיש תמימות דעים בינינו לבין הממשל האמריקאי. חמאס לא יכול להיות ברצועה דקה אחת אחרי שעסקת החטופים מסתיימת, וכל חטופינו נמצאים בבית. חמאס, ראינו את הרצחנות שלו, זה לא רצחנות, זה סדיסטיות. ראינו את החטופים בשבת שמשתחררים, אתם יודעים, אני פתחתי את הטלפון במוצאי שבת לראות את הפנים השמחות, וראיתי את הפנים הנוגות והמעונות של החטופים, וקיבלנו הוכחה פעם נוספת ברמה של אגרוף לבטן, אם לא יותר מזה, עם איזה סדיסטים אנחנו מתעסקים. והסדיסטים האלה, ככל שנשאיר אותם ברצועה, עומדים על שתי רגליים, הם ימשיכו להקות בנו, ימשיכו לחטוף בנו את הבנים שלנו.
אבל חבר הכנסת בוארון, הרי ברור, רגע, אבל חבר הכנסת בוארון,
וימשיכו לנצל כל הזדמנות.
אבל מה שאתה אומר פה, מה שאתה אומר כאן בעצם, רגע,
כן. ולכן, מה שצריך לעשות, בחוכמה של מסע ומתן מזרח תיכוני, להמשיך לשחרר כמה שיותר אנשים חטופים, ולהוציא אותם משם לפה. פעם שנייה, לא להתחייב בשום פנים ואופן לסיום המלחמה, לא לסכן לרגע את ביטחון אזרחי מדינת ישראל.
אבל חבר הכנסת בוארון, תראה, רגע, שנייה, בואו, אנחנו אנשים רצינים. רגע, שנייה, אנחנו אנשים רצינים. הרי אם החמאס מאזין לנו עכשיו ושומע אותך, הוא אומר, אני לא הולך לשלב ב', אני לא הולך להסכם, כי אתה בעצם אומר לו, אתם תהיו פריירים, אתם תוותרו על כל החטופים, ואנחנו נחזור להילחם כי אין סיום מלחמה, ולכן מה שאתה אומר...
אבל זה מה שכולם אומרים, אחרי שנשחרר, לא, גם משפחות החטופים אומרות, אחרי שנשחרר, אנחנו נמצא את התירוץ ונהרוג אותם. זה לא מה שכולם אומרים?
לא, כי יש...
כולם אומרים ככה, מה איתך?
רגע, שנייה.
גם משפחות החטופים?
אריה, אבל תן לי לשאול שאלה, חבר הכנסת בוארון, אתה בעצם אומר פה בעברית, המראות הזוועתיים שנחשפנו להם בשבת, זה גורלם של החיילים. כי על פי מה שאתה אומר כאן, לא הולכים לשלב ב', כי שלב ב' אומר סיום המלחמה עם ערבויות בינלאומיות, זה המצב. אפשר לשבור את הראש בקיר כמה שרוצים. אתה גוזר גזר דין שווה, אולי גזר דין מוות על החיילים שלנו שנמצאים בסיטואציה הזאת בעזה, בשם המשך המלחמה.
לא. אני גוזר גזר דין מוות על חמאס.
אז לא יהיה עסקה.
לא בשם המשך המלחמה, אלא בשם האנושות. בשם החיים, בשם החטופים ששוחררו והחטופים שעוד נמצאים שם, בשם 1,200 נרצחים ביום אחד, שנאנסו, נטבחו.
אבל אל תייפה את המציאות, אתה מוכן להקריב את החטופים בשביל הערך הזה. דרך אגב, זה דיון ערכי ענייני, אני לא אומר. אבל אל תייפה את המציאות, אתה מוכן להקריב את החטופים.
תראה, אתה רוצה את כל התשובות כאן ועכשיו, כולל התשובות למסע ומתן, על מה נחליט, מה נסכם, ואיך זה ילך. אני מבין משהו, לא יותר מדי, אבל משהו במסע ומתן בג'ונגל. ואנחנו במסע ומתן בג'ונגל הכי סבוך שיש בעולם אולי. ולכן, לפתור אותו עכשיו בשיחת טלפון, זה לא ילך. מה שאני כן אומר, אני מציב שני יעדים. אחד, למשוך כמה שיותר חפש.
זה בסדר, נו, אף אחד לא מתנגל.
בשאיפה את כולם. שתיים, להשמיד, להרוג ולאבד את אנשי חמאס, ואת האזתים שהיו שבויים תחת חמאס, ובעצם, כמו שאומרים החטופים המשתחררים, אין שם אזתי תמים אחד, את כולם לדחוף להגירתם מכאן, לטובת התנאים שלהם, לטובת העתיד שלהם, מטעמים הומניטריים, אפשר לצייר את זה ולצבוע את זה בכל צבע שאתם רוצים, אבל אנחנו לא יכולים לחיות עם אוכלוסייה שתומכת בטבח, שמשרתת את הטבח, שמשתתפת בטבח, כאן לצידנו לא יכול להיות. והדבר הזה, אני שומע אנשים שמהרהרים אחרי התוכנית של הנשיא טראמפ להגירה של כל החברים האלה, של כל האנשים האלה. אני אומר לכם, צריך לקחת את התוכנית של טראמפ, לאמץ אותה בשתי ידיים, לחבק אותה ולאפשר...
אימצת, חיבקת, יופי, יש משהו מעשי שאפשר לעשות בקשר לזה? אימצנו וחיבקנו, אני בעד.
בוודאי ממשלת ישראל צריכה לשבת על המדוכה ולבנות את התוכניות כדי לאפשר את היום הזה. אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, זה נכון גם לעניין הזה. אנחנו לא צריכים רק להתבשם מהאמירות שנאמרים בטרקלינים.
תגיד, ואם זה יעבוד, אם זה יעבוד כל כך טוב בעזה, אתה בעד גם לאמץ את התוכנית הזאת נניח לגדה, ליהודה ושומרון?
ליהודה ושומרון כמובן.
כן?
שאלה מצוינת. אני רואה מה קורה בג'נין, ואנחנו מגלים יותר ויותר שמה שקורה לפחות במחנה פליטים ג'נין, כל בית שם הוא תשתית טרור. ככל שהאוכלוסייה בג'נין לצורך העניין, בואו נתמקד עכשיו רק בג'נין, אפילו שהמבצעת, כמו ששר הביטחון אמר, ג'נין תחילה, אנחנו יודעים שיש...
נשמע מקוטע למדי. הבנו את הרעיון, חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה. ערב טוב.
שלום.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
שלום.
אפשר לסיים, להתחיל במה שסיים אביחי בוארון, במחנה הפליטים בג'נין. יש תמונות של אוכלוסייה מפונה מכמה מוקדים במחנה פליטים כזה או אחר, זה הולך להתרחב?
קודם כל, מחנה פליטים ג'נין רק מאוכלוסייה מקומית, הם התפנו מיד לאחר תחילת הלחימה, לפני כ3 שבועות, חודש כמדומני, שהתחילה הלחימה במחנה הפליטים ג'נין, והם לא צפויים לחזור עד שבעצם צהל לא יזכה את כל המחנה הזה מכל מה שקורה בפנים מבחינת טרור. האם הם התפנו מחוץ ליהודה ושומרון, מחוץ ליהודה ושומרון ולמדינות אחרות? אני בספק רב. אני חושב שגם בספק רב אם מישהו יקלוט אותם, כי הם עדיין מוגדרים כפליטים.
זה לא יקרה. לא, זה פשוט עניין אותי אצל חבר כנסת בוארון, אם זה בכלל התזה לגבי הפלסטינים שאנחנו נעלים אותם איכשהו, אבל זה לא סוגיה מבצעית באמת. השאלה האמיתית פה היא האם למבצעים האלה יש תועלת, כלומר האם באמת שמים צהל מצליח לשים ידיו על אנשי טרור מרכזיים, או יש גם עלות, וזה שהאוכלוסייה נהיית עוינת יותר, שדווקא המוטיבציה לפגע עולה, ושהשטח בוער אף יותר.
אני חייב להגיד לכם משהו, אני מבקר את המבצע הזה, לא מבחינה, אני קודם כל חושב שטוב, צריכים לחלק את התשובה הזאת לשניים. אחד, אני מבקר את המבצע הזה כי אין לו מבצע משלים, ומה הכוונה שאין לו מבצע משלים? זה שאנחנו נלחמים נגד אותם פושרים, במחאות אני קורא לזה, אותם דרג תחתון של המחבלים, במחנה הפליטים ג'ניל, ובמחנת נור השמס היום, ובמקומות נוספים בטורקרם, זה בסדר גמור, אבל זה לא מספיק. העובדה שיש מי שמשלח אותם, והוא יושב בטהרן, והוא יושב באיסטנבול, והוא יושב בקטר, ובהם לא נוגעים, בראש הנחש לא נוגעים, ובאותם אלה שמחוללי טרור לא נוגעים ולא מטפלים, ואלה שמספקים את הכסף ואת הנשק ואת האמצעים האחרים ואת האימונים, לא נוגעים בהם, אז זה עבודה, זה להוציא את ה... לרוקן את הים עם מסננת, באמת, זה לא מעבר לזה. אז אנחנו נוריד עוד 5 מחבלים פה, ועוד 10 מחבלים שם, ונעצור עוד 20, אבל בתכלס, יהיה מי שייצר וייצור כדאיות להמשיך ולהילחם בתוך איוש.
אני בעד, אתה קורא לתקוף את איראן, כי היא באמת ראש הנחש?
אני לא קורא לתקוף את איראן, ממש לא. אני קורא לתקוף את מחוללים. אם יש באיראן אדם שהוא זה שמוביל את
חמאס... זה לא אדם אחד, זה משטר באיראן, זה לא אדם אחד. אבל אתה ממליץ לחכות שטראמפ יאשר לנו ללכת ככה על הבאללה?
אבל אני אספר לך משהו. אתה זוכר את מדעני הגרעין באיראן שחוסלו בזה אחר זה, על ידי יד אלמונית שלא יודע מי לקח עליה אחריות שחיסל אותם? עשינו, זה נעשה לפני כמה
שנים. אני לא בטוח שהיום המוסד יצא לחופש, כן? אבל בואו לא נכנס לזה. בסוף השאלה היא מבצעית בשטח, ואנחנו רואים גם היום אישה... לא, אבל יש גם שאלות מבצעיות, מה שקורה בגדה, ואנחנו רואים שאישה הרעה היום נורה למוות, ואנחנו שומעים על עוד צעירה שכנראה לא קשורה לטרור בנורה שם שנורתה למוות. אנחנו רואים סרטונים שהאוכלוסייה סובלת, מפונה, קצת מזכיר את עזה, ולכן יש שאלה, האם מבצע כזה באמת משיג את המטרות המבצעיות שלו, וצהל יכול להציג, הנה, תפסנו את המחבלים האלה, הרגנו את המחבלים האלה, או שזה מבצע שקצת שופוני, וקצת להראות לאוכלוסייה כוח, ולא בהכרח יביא תוצאה מבצעית.
אז קודם כל, גם פה, אני רוצה לחלק את התשובה. כשהייתי בטולקרם בשבוע שעבר, אז ראינו שהפעילות מתבצעת בתוך מחנה הפליטים טולקרם, וברחוב ליד, שזה העיר טולקרם, או הכפר טולקרם, החיים כשסדרם, וצהל יודע לבודד את העניין שבין האוכלוסייה הלא מעורבת לבין האוכלוסייה המעורבת, אותם מחבלים שמבצעים את הטרור, והוא יודע לעשות את ההפרדה. האם המבצע הזה הוא שופוני? יש בו קצת שופוניות, יש פה גם עניין קצת פוליטי, ושוב, אני חוזר על הדברים שאמרתי קודם לכן. המבצע הזה יכול להיות שלם אם מכללים בגדול את כל הדברים מכל הכיוונים. כלומר, לא רק לגדוע את הזרוע שמבצעת, אלא את הזרוע שמממנת ומפעילה. ולגבי החיונות של המבצע הזה, קודם כל המבצע הזה הוא חיוני, כי אנחנו באמת צריכים כל הזמן לגדוע את היכולות של חמאס והג'יהאד האסלאמי בתוך שטחי הרשות הפלסטינית, בתוך איוש, ולמנוע מהם את המחשבה בכלל, שיש להם את היכולת ואת הכוח ואת הרצון לבצע 7 באוקטובר באזור השרון או במקומות אחרים בחבל ארץ ישראל, במדינת ישראל. וזה מאוד קריטי. עכשיו, לגבי ה...
רגע. לפני זה, אנחנו חייבים לגוע בדקה לפחות בציר נצרים, כי הסיפור הגדול הוא שם. צהל יצא משם, ויתר על כל העמדות שהחזיק בחלק מהמקומות שנה וחצי כמעט, והזאתים מתקרבים אל הגדרות, בודקים אותנו. מה צהל עושה בקשר לבדיקות האלה?
אז קודם כל, הבדיקות האלה, המבחן התוצאה הוא זה שיש 3 עזתים הרוגים ו10 פצועים מירי של צה"ל, מאותו סרטון שכולם ככה קפצו וראו אותו. וכן, אנחנו נראה בימים הקרובים עוד ועוד מקרים כאלה שבהם עזתים מנסים לבחון ולראות עד כמה צה"ל נחוש לבצע ירי והרחקה, ועד כמה הוא נחוש לאכוף את הפרימטר. חלק מזה זה מתבצע על ידי עזתים משורממים, וחלק מזה על ידי חמאסניקים שנשלחים עזתים לבצע את הבדיקות האלה. המטרה של צה"ל היא להמשיך להיות נחוש בעניין הזה, בסוגיה הזאת, לא לאפשר את ההתקרבות לגדר, מרחק של 700 קילומטר, תלוי באיזה נקודה שזה בשטח. העזתים יודעים את זה, כאילו הצד השני יודע שאסור לו להתקרב שם. ואנחנו נראה את זה. עכשיו, לגבי ציר נצרים, אין איזה קשר, כאילו, ציר נצרים יצא בגלל ההסכם שישראל התחייבה לצאת מציר נצרים. אגב, במידה וצהל ירצה להיכנס שוב פעם ציר נצרים, אומרים בצהל זה ייקח לנו שעות, בין דקות לשעות לכבוש את זה מחדש. מנוכח העבר, אני נוטה להאמין שזה נכון, כי בסך הכל הייתי שם כמה פעמים, אתה מכיר את היטב, אריה, את הציר הזה, הוא שוכן היום צפונית לנחל עזה, הוא היום פרוס למרחב של כמעט 8 קילומטר רוחב, 8 קילומטר אורך. זה אומר שגם אם אתה תרצה לשים משם המכשולים של מערבי נונטט או דברים כאלה כנגד כוחות שינסו לתמרן, זה קצת יותר מורכב ממה שהיה בעבר, כי המרחב שהוא שטח פתוח יותר קל לשליטה לכוח שמתמרן ומבצע חדירה פנימה.
אבי, עוד שאלה אחת על הצפון דווקא, כי גם שם לא שקט. אמנם יש דיווח שצהל יוצא כבר ממזרח, מהאזור המזרחי של לבנון, אבל יש גם דיווחים על תקיפות בסוריה. איפה הדברים עומדים שם?
אז קודם כל, לגבי התקיפה שייחסו בשעות האחרונות לישראל, אז ישראל מכחישה, היא אומרת שלא היא זאת שתקפה בזה התעופה בסוריה.
שדה התעופה חלחלה.
כן, כן. זה תעופה שהיה ברשות הצבא הסורי הקודם, ועכשיו הוא בידי המורדים. צהל לא לוקח על זה אחריות. כן, אתמול הוא לקח אחריות על אותה תקיפה שנגד מחסני החימושים של חמאס בסוריה, והבהיר לחמאס וגם לאיראן, חבר'ה, אנחנו לא נסכים לכם לעניין הזה. במקביל ראינו את התקיפות בתוך לבנון, כולל בבקה של אותם ניסיונות של חיזבאללה, לנסות ולשקם את עצמם, לנסות לשקם את הנשק האסטרטגי שלהם. היה שם תקף אתמול והשמיד שם את אותו מתחם, גם כמה כלי רכב, כמה מחבלים. וכן, צהל אומר, אנחנו כנראה נצא בתוך 8-9 ימים מלבנון, כפי שהתחייבנו, כפי שקבע לנו המנדט האמריקני בעניין הזה. אנחנו רואים את ההתחלה של ההוצאה של הדברים, של האמצעים. יציאה זה לא ביום אחד, זה לוקח, אתה יודע, גם ביציאה של...
כן, גם כשרוצים זה לוקח זמן. אבי אשכנזי, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. שלום וערב טוב לאמיר טיבון, עיתונאי, תושב נחל עוז.
שלום חברים, ערב טוב.
אהלן.
היום פורסם סרטון שהיכה גלים, רואים כמה ערבים מעזה מתקרבים לגדר, למאות מטרים מהגדר של נחל עוז, וגם חיילים דיווחו שהתקרבו אליהם, ונאמר שצהל ירה ירי להרחקה. מה צריך לעשות? להרוג אותם?
אני חושב שזה צריך להיות די ברור מאליו אחרי 7 באוקטובר, שאף אחד לא מתקרב לגדר וחוזר חי. עכשיו, לגבי הסרטון הספציפי הזה, אני לא רוצה להגיד מה היה צריך לעשות בסיטואציה המבצעית הזאת, לא הייתי שם, אני לא יודע מה הכוח בדיוק עשה, אני לא יודע לפי הסרטון להגיד מה בדיוק היה מרחק מהגדר, אבל נקודת ההנחה שתושבי יישובי הגבול, כמו נחל עוז, מבקשים, וזה מובן מאליו, הוא שצריך להיות פרימטר שנאכף באש, ושהאכיפה שלו היא חזקה. ולא מגמגמת. ושוב, זה בלי להתייחס לסרטון עצמו, שאין לי יכולת לשמור
כן, את לא, התוכן שלו. כן, גם לי לא, גם לי לא, אבל לצורך העניין, גם אם נשים וילדים מתקרבים, צריך להרוג אותם?
צריך להיות עניין מאוד ברור כאן, שאי אפשר להתקרב ולחזור. ואני לא רוצה עכשיו להתחיל לתת כאן הנחיות מבצעיות, את מי להרוג, את מי לפצוע, אבל את מי להרחיק, אבל זה צריך להיות משהו מאוד מאוד חזק, וזה ברור שחמאס ינסו לאתגר את ישראל בסיפור הזה, אחרי המלחמה, ולבחון את הפרימטר, ולראות איך מחרסמים בו, והציפייה של היישובים הצמודים לגדר, היא שתהיה כאן אכיפה משמעותית באש.
לפני השביל לאוקטובר, אני מניח שהאזורים האלו שצמודי גדר, היו בהם גם חיים, זאת אומרת, היו בתים פלסטינים, אזורים חקלאיים, אז מה, אתה יודע, אומרים פלסטינים, אנחנו רוצים לחזור, אולי לחזור לבתים שנהרסו, אולי לקחת דברים.
הבתים שבטווח שהוא ממש קרוב לגדר, באזור נחל עוז, לא קיימים יותר, השורות הראשונות של הבתים, חקלאות, אני לא חושב שישראל צריכה לאפשר שם, בנסיבות שאחרי השבעה באוקטובר, אני לא אומר אף פעם, אתם יודעים, העולם הוא, זאת אומרת, מלא בתהפוכות, אבל זה בטח לא משהו שצריך להיות על הפרק כרגע, ואין מה לעשות, זה בסוף מציאות שאנחנו מבינים שחמאס בחן את האכיפה של האש לאורך הפרימטר לפני השבעה באוקטובר, וינסה לבחון אותה שוב, וזו עוד נקודה שישראל תצטרך להתעקש עליה. אגב, אני כן רוצה להגיד שבנסיבות של הרגע הנוכחי הזה, אני כן אבין אם הצבא נוהג ביותר זהירות בפתיחה באש, מתוך רצון לא לסכל את עסקת החטופים, שהיא הדבר הכי חשוב לנו כרגע, העדיפות העליונה ביותר שלנו, לקבל את החברים שלנו, את השכנים שלנו בחזרה.
זאת נקודה חשובה, כי החמאס יכול להגיד, אתם יריתם באזרחים.
לפי הדיווחים נהרגו היום 3 פלסטינים.
אנחנו עוצרים את העסקה, אז אתה אומר לא לראות עכשיו.
זה דבר מאוד מסוכן, אנחנו צריכים כאן באמת, צריכים לגלות כאן המון שיקול דעת בהיבט הזה, ולא להיות פזיזים, אבל בטווח הארוך, באופן עקרוני, האכיפה של הפרימטר תצטרך להיות שונה מאשר לפני השבעה באוקטובר, אין את השאלה בכלל.
אמיר, תכניס אותנו קצת ליישוב שלך עכשיו, אנשים חזרו, יש חיים רגילים לחלוטין, או שעדיין רוב האנשים נמצאים במקומות אחרים?
לא, נחל עוז עדיין מוגדר שטח צבאי סגור ויישוב מפונה, יש בערך 20 ומשהו אנשים שגרים דרך קבע ביישוב, זה מתוך קהילה של כ-450, הרוב הגדול עדיין מפונים במוקדים שונים בארץ. אנחנו מחכים לראות. תראו, אני אתן לכם דוגמה מהחיים, מה שקוראים אצלנו החיים עצמם. היום קיבלנו הודעה בבוקר שבתוך 10 ימים נגמר הרישום לגני הילדים. כי אתם יודעים, במדינת ישראל רושמים את הילדים בפברואר לגן שמתחיל באוגוסט, ספטמבר. איפה אנחנו רושמים את הילדים שנה הבאה? האם המלחמה נגמרה ואפשר לחזור הביתה? או שמה המלחמה עוד חודש מתחדשת ושוב כל יום יהיו פיצוצים ובתים רועדים וסיטואציה שאי אפשר להסביר אליה הילדים? אף אחד לא יודע להגיד.
תגיד, ובכיבוד של
המקרה הזה זה כנראה לא מתוך רשעות, אלא באמת, אנחנו לא יודעים להגיד.
נכון, נכון. ובכיבוד שלך, אתה מעריך שמבחינת אחוזים, יש איזה אחוז ירצה לחזור, ואיזה אחוז אולי תאהב בחיים החדשים במקום אחר, וכבר לא ירצה לחזור?
אני חושב שרוב האנשים רוצים לחזור הביתה, מתגעגעים הביתה. אני ביום שישי הייתי בבית עם ניר אשתי, עשינו איזה אירוע מאוד מרגש אצלנו בבית, אירוע של זיכרון והנצחה עם אחת המשפחות השכולות, המשפחה של יהודה כהן, קצין גבעתי שהיה אצלנו בקיבוץ ואחר כך נהרג בקרב בג'באליה. והיה כיף להיות בבית, הייתה תחושה טובה ונעימה. אבל בסוף כשאנחנו נמצאים בבית וכשאנחנו נמצאים בקיבוץ, זה תמיד גם תזכורת שחברים שלנו, צחי עידן ועומרים איראן, עדיין חטופים בעזה. ואתמול ראינו את התמונות של שלושת שלושת השורדים.
ואתם מודאגים.
וחשכו עינינו, כי אנחנו נורא נורא מודאגים. נורא נורא מודאגים. מה יהיה?
אמיר טיבון.
כולנו. תודה.
אמיר טיבון, תודה רבה.
תודה, חברים.
תודה, אמיר. תודה.
שלום וערב טוב לרן בוקר, כתב וויינט.
אהלן, ערב טוב.
אהלן.
אנחנו מבינים שהרבה יוצרים פנו ומחו על זה ששיר של קרן פלס נבחר לייצג את ישראל באירוויזיון, ואומרים, משחק מחור, ניגוד עניינים, מה קרה שם?
כן, אז תאגיד השידור כאן הוציא קול קורא לאומנים ויוצרים להגיש שיר שהתחרה על הזכות לייצג את ישראל באירוויזיון. למעלה מ-50 שירים, 54 שירים ליתר דיוק, נשלחו לוועדה המקצועית שהתכנסה בשבוע שעבר והחליטה פה אחד, כלומר כל חברי הוועדה הצביעו, שהשיר של קרן פלס הוא זה שיבחר וייצג את ישראל באירוויזיון. יובל רפאל תעלה על הבמה במאי בבאזל ותשיר אותו. כעבור קרן פלס זו השנה השנייה ברציפות, צריך להגיד שהיא עושה את זה, שהיא כותבת שיר לאירוויזיון, וזה מה שהביא לא פחות מ-20 יוצרים, אם תרצו לדייק כרגע, נכון לדקות אלה, 23 יוצרים שמשגרים מכתב לתאגיד כאן, לשר התקשורת קרי ולשר התרבות מיקי זוהר, ודורשים לבטל את הבחירה בשיר של קרן.
אז קודם כל, שאלת השאלות, האם הוועדה שבוחרת את השירים יודעת מי כתב את השיר, או שהיא מקבלת את זה אנונימית?
בתאגיד, וגם אנשים שהיו בוועדה בשבוע שעבר אומרים, חד משמעית לא יודעים. למשל, גם את השירים של אומנים מוכרים, לא בהכרח הם אלה שמבצעים את השיר. נגיד, אם עכשיו זמר מפורסם א' כתב שיר, והוא רצה לשיר את זה בעצמו, יכול להיות שהוא שר גם שיר אחר. כלומר, אז אתה לא יכול לדעת מי כתב את השיר מעצם.
אז מי ששלח את רק מי שענה לכל קורא ושלח את השיר, אז הוא שולח בשמו כמובן, אבל מי שמקבל את השירים מסתירים מהוועדה.
לא יודעים מי כתב את השיר. הרבה פעמים מה קורה בשירים
כאלה. אז בעצם אומר שהטענה הזאת היא טענה קצת קלושה, כי אם לא ידעו מראש שזו קרן פלס, אז אולי בחרו את השיר שנשמע הכי טוב.
בוא נצמד רגע למכתב ותראה שמה שאתה אומר הוא יכול להיות קצת לא נכון בהתאם למכתב. אני לא אומר שהמכתב
בבקשה.
הם אומרים ככה, נוכחותם של טדי הפקות, נציגי טדי הפקות בוועדה, כלומר, האנשים שעובדים עם קרן פלס בכוכב הבא, ששולחת את הנציגה לאירוויזיון, ככה הם אומרים, היא בעייתית במיוחד, שכן מדובר בחברה המפיקה את הכוכב הבא, והם אומרים, טדי הפקות, אותו טדי הפקות, מייצגת את קרן פלס בהופעותיה, ומנוהלת על ידי אותה מנהלת של יובל רפאל. עכשיו רגע, בסביבת טדי הפקות אומרים, לא נכון, אנחנו לא מנהלים את קרן פלס ואת ההופעות שלה כבר כמה חודשים. נכון שהיא בכוכב הבא. יחד עם זאת, לא יכולנו לדעת שהשיר הוא השיר של קרן פלס.
הבנתי. תגיד, תכלס, שמעת את השיר, הוא שיר טוב? או שגם מאוזניך הסתירו אותו?
מי ששמע את השיר אומר שהוא שיר מצוין. צריך להגיד עוד משהו בהקשר הזה.
יש לנו חצי דקה, פחות.
אז נגיד בחצי דקה הזאת שאנחנו מדברים על המאבק הזה, עכשיו אנחנו מפרסמים בוויינט את הסכום שיכול להרוויח אדם שהשיר שלו נשלח לאירוויזיון, מאות אלפי שקלים בשנה, כלומר...
אין ספק, וגם יוקרה ועוד דברים קדימה, אין ספק.
אני אשלח
גם. השאלה אם יש קייס או לא.
רן בוקר, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה. זהו, סיימנו. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וחירות עזני, אחראי על השידור שקד וולפין, עורכי הדיגיטל אחיה כהן, אורי דבש ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם קופמן וברקוביץ'.
תודה לך, ארי.
תודה רבה, יריב.
שבוע טוב, ביי.
שבוע טוב.